חדר מורים, מורות ומורים מדברים חינוך, מבית בית המחנכים.
כשישבנו חבורה של חבר'ה בבית המחנכים, במעבדת המחנכים שלנו, היא משימה בעצם להגיד מה הדבר הבסיסי ביותר, מה החובות הבסיסיות ביותר של המחנך. אני אמרתי, הצרכים הבסיסיים, כלומר למלא את הצרכים הבסיסיים, למלא את הצרכים הדחופים של התלמידים, מה שהם לא יהיו, והם אמרו לי, אוקיי, תני דוגמה. אז אמרתי, למשל, היה לי תלמיד שהעיפו אותו מהבית. הוא היה בלשכה של העובדות הסוציאליות שם, ומול, בפני העובדת הסוציאלית, אבא שלו אמר, אין לך מה לחזור הביתה, והוא חזר וסיפר לנו, ולא היה לו לאן לחזור, וזה כמובן היה התפקיד שלי, והייתי צריכה לארגן לו, ודיברתי עם חברים שלו לכיתה, והוא לא היה ילד ההוא, ואז הם עצרו אותי ואמרו, באמת? את חושבת שזה התפקיד שלך? לדאוג לילד שאין לו איפה לישון, לישון? שיהיה לו מקום לישון? אז אמרתי להם, אם לא אני אעשה את זה, אז מי יעשה את זה? אז אמרו, אבל את חושבת שזה הדבר הבסיסי ביותר שמחנך צריך לעשות? אז אמרתי, שוב, אם המחנך לא יעשה את זה, אז מי יעשה את זה? הילד ישן ברחוב? אני חושבת זאת שאלה תליחה טובה.
באמת זאת שאלה שככה מגלמת בתוכה הרבה עניין של גבולות, וגבולות הסמכות והאחריות, והרבה מהרגשות אשמה שאנחנו סוחבים באופן אינרנטי כחלק מהתפקיד הזה של מחנכי כיתות. אז את הפרק הזה אנחנו נקדיש לחינוך כיתה, או נתחיל לפחות לדבר על חינוך כיתה. אז קדימה.
יאללה.
אז ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, חדר מורים. אני יעל.
אני איתמר, שנינו מורים, וכיף שהצטרפתם אלינו לדבר ביחד חינוך.
מצטרפת אלינו היום נעמה דאי, מורה לתנ"ך וספרות, ומחנכת כיתה י"א בתיכון יאסה. היי נעמה.
היי.
תרצי קצת לספר על עצמך?
אין הרבה מעבר למה שאמרת, אני באמת מורה לתנ"ך וספרות. אני אוסיף שלפני שהייתי בהקשר של הפרק שלנו, שלפני שהייתי, בעצם זאת השנה השנייה שלי ביאסה, לפני כן לימדתי במשך 8 שנים בתיכון דקל ולנאי במעלה אדומים, וחינכתי 6.5 שנים מתוכם. וזהו, זאת אוכלוסייה אחרת לגמרי, כלומר, מייסה זו אוכלוסייה של מצטיינים, מחוננים, שבאים מכל הארץ במיוחד, לכבוד בית הספר, אז בדקל ולנאי זה היה האוכלוסייה המקומית, וכל מי שיש, ולטוב ולרע.
אז באמת אנחנו התכנסנו לפרק שאולי קצת מפתיע שלא עשינו אותו בשלב מוקדם יותר של הפודקאסט, כי זה, א', זו שאלת השאלות של כל מורה, בטח אנחנו ככה נמצאים באיזו תקופה בשנה שסטאג'רים מחפשים עבודה, או כאילו השלבים של בדיקות בתי ספר, ותמיד השאלה הראשונה, אתה תסכים לחנך כיתה, ועתים כשלל על כל מי שמסכים. אבל כן, אנחנו גם ניצלנו את ההזדמנות שהשנה יש פרויקט בבית המחנכים, כמו שהזכרת, מעבדת חינוך. אנחנו ניגע בזה גם בהמשך, אבל אולי איזשהו משפט, מה זה בעצם, מה זה הפרויקט הזה?
אז כמו שאמרת, בעצם חינוך זה הדבר האחרון, לא סתם, לא, אני רוצה להגיד שלא סתם אתם אולי לא העליתם את זה בתור הנושא הראשון שלכם בפודקאסט, גם כשלומדים לימודי הוראה במוסדות היהודיים, אין קורס חינוך, כיתה, ובכלל כל הפרופסיה הזאת היא פרופסיה מאוד עברירית וחמקמקה, כלומר זה תפקיד שהוא לא מוגדר, לא ספציפי, לא מובנה.
מאוד מתחבר למה שפתחת איתו.
נכון. אם נחזור למעבדה לחינוך, אז בעצם בטח חשבו שמן הראוי לשבת ולדבר עם מחנכים וללמוד ביחד את הפרופסיה, כלומר מתוך השטח, אם לא מלמדים את זה ולא מדברים על זה, אז שישבו מחנכים וידברו על מה זה בעצם חינוך, ואולי יעשו מזה משהו משמעותי אחר כך.
זאת אומרת, הכיוון הוא גם להוציא איזה שהם תוצרים החוצה, שיכולים לשרת
לא בשלב הזה, עכשיו אנחנו בהתגבשות של הדברים, בלהבין בעצמנו, כי מסתבר, כאמור, שזה לא, זה לא, לא בהכרח יש הסכמה לגבי מהו חינוך, גם בקרב מחנכים, אבל בסוף לצאת עם איזה שהם מסקנות פרקטיות.
מהמם. אז אולי באמת כן נתחיל מהזווית האישית שלנו. בעצם כולנו היינו, רובכם, רובנו, עדיין מחנכים, אני לא, אבל איזשהו אולי זיכרון או חוויה מהכיתת חינוך הראשונה, או בכלל אפילו מהשלבים שלפני, כאילו הפעם הראשונה שהסכמנו להיכנס לחינוך, למה זה היה?
כשהגעתי ליאסה, אז אמרו לי, זה נחמד מאוד שאת מורה לתנך, מורה לספרות, ורוצה ללמד בשיטה הזאת ובשיטה הזאת. אנחנו צריכים מחנכים. ואמרתי להם, תקשיבו, אני לא בטוחה שלהיכנס לבית ספר חדש, גם היה לי מסה, חינכתי עכשיו תקופה ארוכה, חינכתי כיתות מורכבות, אני דווקא קצת רוצה איזה נופש מהדבר הזה, ואולי להיכנס דווקא מהעמדה המורתית, המקצועית, והנננננה, אמרו לי, כל זה נחמד מאוד, אנחנו צריכים מחנכים, ואז שנכנסתי, באמת נכנסתי כמחנכת, אז זה היה נחמד, כי זה היה אחרי שנת שבתון, ונזכרתי למה אני כן נורא אוהבת לחנך, והמגע הנפשי, המהותני, עם ילדים כמו שהם ממש, אני חושבת שקשה למצוא. אז הנה.
אז אני בעצם בעיצומה של הפסקה ארוכה מאוד מחינוך, אחרי מחזור חינוך אחד, שזה נשמע כאילו טראומטי, נכון? כאילו זה נשמע כאילו וואו, זה היה מצלק, לא חזרתי מאז, אבל זה התחיל כאילו בקטע טכני, היו באמת 3 שנים מאוד אינטנסיביות, שבמהלכן גם ילדתי את הבת השנייה שלי, ואז עשיתי כזה חופשת לידה מכווצ'צת, וישר חזרתי לכיתת חינוך, ואז כשסיימתי את המחזור חינוך, אז אמרתי למי שהיה מנהל באותה תקופה, שנה הבאה אני מתכננת הריון עם חופשת לידה מפנקת, בלי רגשות אשמה שיש לי תלמידים שמחכים לי, אני לא לוקחת חינוך, לא משנה מה. ואז איכשהו זה התארך, כי פתאום התאהבתי בזה שיש לי זמן לכיתות הרגילות וזמן לילדים שלי. אבל אני אגיד אני גם התחלתי את החינוך בסטאז' לא במשרה מלאה, בעצם אף פעם לא הייתי במשרה מלאה בהתחלה, כי עוד כתבתי תזה, ודמיינתי שביום הפנוי שהיה לי אני אוכל להתקדם בתזה, וחלק מהחוויה המאוד טוטלית של החינוך היה שלפעמים ביום החופשי פשוט אמרתי, זה עדיף לי כבר להיות בבית ספר. כאילו אני כל כך עסוקה בכיבוי שריפות הזה מרחוק, וזה כל כך מתיש, אז כאילו, בשביל מה אני בכלל ביום חופשי? זה קצת מתמצת את החוויה הזאת של האינטנסיביות שלא נגמרת. אני אגיד לצד זה שכאילו כשהתאמרת יצאת את השאלה הזאת של חוויה מהכיתת חינוך הראשונה, ומשהו שכאילו קפץ לי זה שהיה איזה יום, סתם ככה באמצע שנה, שום דבר מיוחד, שכמה תלמידות, אני פתאום מקבלת הודעה כאילו מכמה תלמידות, הם צילמו לי את הכיתה, הם נשארו אחרי בית ספר לקשט את הכיתה ולסדר אותה, והם כתבו על הלוח כיתה ט2 האלופה ויעל הוא שמלכה שלנו, משהו כזה.
גם לי כל הזמן עושים את זה.
אבל זה כאילו היה איזה משהו כזה באמת של אינטימיות שבסוף נוצרת רק עם כיתת חינוך, כאילו כזה חוויה שאנחנו ביחד, אנחנו טים כזה.
כן, אז אני עכשיו נזכרתי באיזו סיטואציה שהכיתת חינוך הראשונה שלי כפרה עליהם, כאילו זה האקסיט המיתולוגית, אין מה לעשות, כאילו זה, תמיד שאני חושב על כיתת חינוך, הם היו הכי קשים, אבל גם הכי משמעותיים, ואני חושב עליהם הרבה, גם כי יש עכשיו כאלה שהם נלחמים, וגם יש מישהו מהכיתת חינוך הזאת שנהרג במסיבה בנובה, אבל אז מה שאני כאילו נזכרתי עכשיו, שבאמת היה ממש קשה איתם, בערך כל שנה הייתי איתם י' עד י' ב', אמרתי, זהו, אני פורש וזה. ואני זוכר שהייתה לי איזו שיחה פעם, שיחת טלפון עם מישהי מאוד בכירה בעולם החינוך, שפשוט אני הגעתי לה דרך חבר שלי שהוא קרוב משפחה, ודיברתי איתה כאילו על אולי אני אעשה משהו אחר, כאילו אני לא רוצה להמשיך להיות מחנך, גם אם בכלל עם הבית ספר, כאילו כזה, התחלתי לשאול אותה כאילו מה עוד כיוונים שאני יכול להתפתח בהם, וכאילו היא אמרה לי, שתדע לך ש כאילו לעשות 3 שנים עם כיתת חינוך, לפחות פעם אחת, זה תהליך מאוד מאוד משמעותי. ואני זוכר את זה, כמובן צדקה, ונשארתי בסוף. וזהו, אז השילוב הזה של אני זוכר המון המון רגעים של קושי, ושכאילו אני מגיע הביתה גמור, ויושב במרפסת עם בת הזוג שלי, וכאילו פורק, ואני בכלל לא מגיע קרוב למצבים האלה עכשיו, כאילו אני במקום הרבה הרבה יותר איתן. גם זה, אבל גם כאילו באמת דברים של אינטימיות, כמו אני זוכר שנגיד אירועי חיים כאלה שהתארסתי, או לא, זה סביב החתונה, אני זוכר שפעם באתי לכיתה ועשו לי כזה חגיגת הפתעה כזאת, וזה דברים שמן הסתם בחיים לא היו עושים אם לא הייתי המחנך, אז כאילו איזה מין באמת אינטימיות כזאת של, והם כמובן גרמו לי לעשות דברים שבחיים לא הייתי עושה, לעשות איתם ג'אסט דנס וכל מיני דברים כאלה. אז כן, זה כאילו מפגש, אתה גם צריך לראות אותם, אבל הם גם רואים אותך ב...
וואי, זה בול מה שרציתי להגיד.
כן, רואים אותך באופן אחר, כלומר, רואים אותך כבן אדם. הרבה פעמים אנחנו מנסים להזכיר בכיתה מקצועית שגם אנחנו בני אדם, גם אני לא מושלם, גם אני אבל כאילו, בכיתת חינוך זה באמת יכול לעבור.
אני רציתי להגיד, פתאום קלטתי תוך כדי שדיברתם, זה קצת אני הורסת את האופוריה, אני מצטערת, אבל שאני לא דיברתי על כיתת החינוך הראשונה שלי, למרות שזאת הייתה השאלה, ואולי כי הדחקתי את זה, ולא כאילו אהבתי אותם, אהבתי אותם מאוד, אבל כיתת החינוך הראשונה שלי הייתה... הייתה תיק קשה מאוד. ועוד משהו שאני רוצה להגיד, שבעצם חזר פה בסיפורים של שלושתנו, כולל שלי שלא סיפרתי, זה שכולנו נקראנו מיד. כלומר, כולנו, כמו שאמרת בהתחלה, נחתנו בבית הספר ואמרו לנו, אוקיי, אתם, אנחנו צריכים מחנכים, תחנכו. ואני לא יודעת אם את קיבלת כיתה קשה, אבל אתה אמרת שהכיתה שלך הייתה לא פשוטה, הכיתה שלי הייתה מאוד 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 לא פשוטה, ברמה מצלקת במידה רבה. ואני חושבת שגם זה משהו, כלומר, הצורך הזה במחנכים, הרעב הזה למחנכים, והעובדה היא שאני כן רוצה לחלוק על העובדה, על העניין של האינטימיות. אני חושבת שאפשר לייצר אינטימיות עם כיתה שהיא כיתה מקצועית. פשוט ההבדל הוא בעיניי, שבכיתה מקצועית אני רוקסטאר. זאת אומרת, אני מגיעה, נותנת את השואו שלי, ומתעופפת.
זה כמו דודה.
בדיוק, אני הדודה, אני לא מחליפה חיתולים, אני לא נמצאת שם ברגעים הקשים, בזמן שכשאתה מחנכת, את נמצאת לאורך כל הארק, כל הקשת, את שם ברגעים הטובים, ברגעים היפים, ברגעים המכוערים. היה לי תלמיד שאמר, מהכיתת חינוך הראשונה והמיתולוגית, שהוא אמר לי פעם, אני זוכרת את זה, הסתכל לי בעיניים, לא בצעקה ולא בזה, ואמר לי, את יודעת, אני שונא אותך.
יו.
בסוף הוא אהב אותי אהבת נפש, באמת. הוא כתב לי שנים אחרי שהוא סיים איזה וואטסאפ מרגש על אהבתנו. אבל באותו רגע הוא התכוון לזה לגמרי, ואני חושבת שזה משהו שהמחנך מביא לתוך הדבר. כלומר, אינטימיות, שוב, ברמה מסוימת, אהבה יכולה להיות שם. אבל הקשר הזה שמי שנמצאים שם, ברע ובטוב, כל הזמן, מי שמחזיקים את המקרה שלך, כל הזמן זה המחנכים.
אני כן רוצה... אני מאוד מסכימה, בתור מי שבאמת כבר 6 או 7 שנים, אני כבר לא זוכרת, לא מחנכת, שזה יותר מהשנים שהייתי מחנכת, אז חלק מזה שאני לא מחנכת מאפשר לי לייצר באמת אינטימיות מאוד גבוהה עם הכיתות חינוך. עם הכיתות, הנה, ראיתם? איזה פרוידיאני, אבל עם הכיתות המקצועיות, שבשבילי זה שאני לא מחנכת מאפשר לי באמת להגיע לאינטימיות מאוד מאוד גבוהה, אבל אני כן, גם בהתייחס ככה למה שאמרת איתמר על ה... אתה רואה אותם והם רואים אותך, זה קצת כאילו, מחנך הוא האיש של התלמידים בבית ספר, ולכן הוא גם האיש, כאילו, רואים אותו, גם כבן אדם על רבדים נוספים, זאת אומרת, הרבה פעמים סיטואציות של, כאילו, לדבר יותר, וכאילו, יש שם משהו שהוא קורה, שהוא לא יכול להישאר רק ברמה המקצועית. ואולי זה באמת מביא אותנו לשאלה הבאה, שזה... חוזר גם נעמה למה שאת העלית, מה זה בעצם אומר מבחינתכם להיות מחנך? מה התפקיד של מחנך, או אולי באמת, אנחנו, אולי קל לנו להגיד על דרך השלילה, כאילו, מה לא יכול להיות שמחנך לא יעשה? זאת אומרת, כי תמיד אפשר להגיד צריך גם זה וגם זה, אבל כאילו, מה באמת הדברים הבסיסיים?
שאלה טובה, ואני חושבת שגם היא תהיה, כלומר, גם היא ענקית וגם היא רחבה, ואני חושבת שהיא משתנה. כלומר, שהיא משהו שהוא לא, שזה באמת משהו דינמי. אני חושבת שההגדרה היא לא חד משמעית. אני חושבת שמה שאמרת מקודם, של אני מוסיף לנסות, כי אני לא חושב, אני לא מסכימה לגמרי. אני חושבת שמורים מקצועיים יכולים לפעמים להיות הבן אדם של תלמידים מסוימים. כלומר, שזה לא מחייב, זאת השאיפה, ולשם זה צריך לפעול, שאנחנו נהיה אנשים של תלמידי חינוך שלנו, אבל לא תמיד. כלומר, אנחנו לא חיים בעולם אידיאלי, ומאוד ייתכן שאני לא הפרסונה המדויקת בשביל תלמיד ספציפי.
לא, זה גם לא עניין באמת של אידיאלי או לא אידיאלי, כמו ש... זאת אומרת, אנחנו כן רוצים שהמחנך יוכל להיות האיש בשביל התלמידים, אבל זה בסדר שלפעמים ברמת החיבור האישי, אז תלמיד מתחבר יותר לדמות אחרת בצוות.
זה נכון, ואז אפשר לתקן את זה אולי ולהגיד לא הבן אדם, אלא הכתובת.
כן.
כלומר שיש כתובת תמידית אחראי ישיר או אחראית ישירה, שהיא זאת שבעצם אם קורה משהו, אם יש לי צורך כלשהו, אם אני במצוקה או לא רק במצוקה, גם בדברים הטובים, mm-hmm. אז יש לי לאן לפנות, יש לי בעצם מישהו שאחראי עליי ישירות.
אני גם אגיד, באמת, שוב, מחוויה של מורה מקצועית, כל פעם שאני שולחת לתלמידים הודעות, נגיד, בחופשות. אני הרבה פעמים, כאילו, עושה סבב, ככה, הודעות כזה לכל התלמידים שלי בחופשות, איך הולך, זה, ו...
מרשים.
תודה. לא, לא המון, אבל אז בסדר, אבל, או נגיד במלחמה, כאילו, בתקופה שעוד לא חזרנו, אז שלחתי, בסדר, יש תלמידים או שלא מגיבים, או שמגיבים בצורה סטנדרטית, אבל יש הרבה פעמים תלמידים שאומרים, וואו, תודה שחשבת עליי, וכזה. כאילו, משהו בזה שלא מצופה, כאילו, בסוף, ממחנכת אני מצפה שהיא תדאג לי והיא תשאל מה שלומי, ומורה מקצועית היא לא אמורה לעשות את זה.
כן, אני מתחבר למה שנעמה אמרה, כי אני הרבה פעמים חושב, כזה, כשבתוך המוצפות של העבודה וכל המשימות, אז אני כל הזמן מנסה לחשוב, אוקיי, מה כאילו רגע עשי, כאילו מה הדבר שאם הוא קורה, אני אליו צריך להתכוונן, ולעזוב את שאר הדברים. Mm-hmm. אז נגיד כאילו, אם אתה מחנך, אז אני חושב שהסיטואציית עשי היא, כשתלמיד או תלמידה צריכים עזרה. Mm-hmm. כאילו שאומרים, אני יכול לדבר איתך על משהו? Mm-hmm. כאילו, אני צריך, זה כאילו הרגע ש, אוקיי, אני לא בודק מבחנים, אני כאילו לא מכין את השיעור למחר, אני לא עושה דברים, משימות אחרות שיש לי, כאילו פה אני צריך להיות. Okay. וזה לא רק מחנכים, כלומר, אני חושב כל בעל תפקיד, כאילו, מנהל שמורה אומרת לו, יש לי בעיה, אני יכולה לדבר איתך, אז גם, כאילו, זה כזה, כאילו, זה הדבר, בשביל זה אנחנו שם.
הרבה פעמים אנחנו באמת מגדירים, כאילו, מחנכים כסוג של מתכללים.
זהו, אני רציתי להוסיף ולהגיד שמעבר ללהיות כתובת לתלמידים, אנחנו גם כתובת, למשל, להורים שלהם. כלומר, כשהורה אבוד מרגיש שמשהו לא בסדר עם הילד שלו, הילד שלו חוזר, הוא לא יתקשר עכשיו, הוא לא יעשה סבב טלפון עם מורה, 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 הוא גם לא יתקשר למורה מגמה. לא משנה שלפעמים הוא יותר, מבלה יותר שעות עם התלמיד מאשר המחנך, מה שהוא יעשה זה יתקשר למחנך שלו.
כן. וגם באותה מידה כתובת למורים המקצועיים.
נכון, למרות שזה משהו שאני חושבת שהוא קשור גם לתרבות מוסדית.
אוקיי. לא, אני כאילו, כי התכלול הוא בעצם כולל הרבה דברים, כולל גם בהיבט הפדגוגי, גם זה, אבל נראה לי שבסוף יש משהו ב, כאילו תכלול של ה-well-being כזה, של התלמיד קצת. שבסוף, כמו שאתה אומר, אם תלמיד מהכיתת חינוך שלך, נורא דחוף לו להשלים עכשיו איזה מטלה בביולוגיה, זה לא מה שיגרום לך לעצור הכל. אבל כאילו, אם הוא, כמו שאתה אומר, באמת צריך משהו,
או אם הוא במצוקה בגלל המטלה הזאת בביולוגיה, והוא חושב שהוא לעולם לא יצליח בשום דבר בגלל שהוא לא יצליח בה.
כן.
אולי אני אגיד, כל מה שאנחנו אמרנו עכשיו, זה השם של מה שזה, כלומר, זה נכון, כאילו כל העניין הזה של הכתובת, להורים, למורים, זה הצד היפה וזה, זה. אף אחד לא רוצה להיות מחנך, לא סתם. כלומר, בסוף, האמת הגדולה של תפקיד המחנך נמצאת דווקא בפרטים האלה שאנחנו מדלגים עליהם. כלומר, מה שזרקתי, נגיד, על שאלה של מורים מקצועיים, ומה תפקידו, האם המחנך הוא ההורה של הכיתה שלו? האם שהמורים המקצועיים נעמדים בטור ואומרים, אני שונא את זה שזה, ואני זה, ויש בעיה עם הכיתה שלך שזה?
קודם כל, זה לא האם, זה כן.
לא, לא בהכרח.
לא, אני אומרת ככה מתייחסים לזה.
שוב, תלוי בתרבות מוסדית, תלוי איך המוסד ואיך מתייחסים למורים מקצועיים ואיך מתייחסים למחנכים שם.
עכשיו את לא מרגישה את זה?
לא, נגיד ביאסה זה באמת דוגמה טובה. המהפך שחוויתי היה מדהים. כלומר, מי להיות העניין של היום חופשי שדיברת עליו, זה היה באמת ברמה שפשוט ישבתי על הספה בבית שלי וניהלתי מרחוק אירועים ומקרים, פלוס פתחו לי דלתות בשיעורים מקצועיים שלימדתי כדי לנהל אירועים, ולא היו לי הפסקות, לא ידעתי מה זה הפסקה. מצב שבו ביאסה כעניין תרבותי, קודם כל יש לתלמידים הרבה יותר אחריות. כלומר, מצפים מתלמידים לקחת אחריות ולנהל קצת את הקייס של עצמם עד שהם מתקשים בזה. וגם מבחינת המורים המקצועיים, כלומר, מורה מקצועי מצופה להתמודד עם הכיתה. הוא יכול לבוא להתייעץ, אבל הוא לא יכול לבוא ולהתיח, או לדרוש, או, 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 או להניח שהמחנך יפתור לו את הבעיה.
הבעיה היא שאני לא קונה את זה, כי זה לא תרבות ארגונית, זה תרבות של חנונים.
לא, אני לא מסכימה, אני לא מסכימה, ואני באה, כמו שאמרתי, אני באה מהמקום הכי, קחי את הכי לא חנונים, תרדי משם יותר, תרדי משם יותר, שם בתחתית, שם משם אני באה, ואני לא מסכימה.
אבל את מדמיינת את התלמידים בכיתת חינוך הראשונה שלך.
לא, רגע. זה לא, אבל זה לא עניין של הם מנהלים את אירוע האלימות שלהם בעצם, אבל מדובר, נגיד, סתם דוגמה, תלמיד צריך לעבור הקבצה. הוא רוצה לעבור הקבצה. ביאסה יגידו לו, מצוין, גש לרכז את המקצוע ותבקש. בדקל וילנאי היו אומרים, גש למחנך, והמחנך ייגש בשמים לשמחה. לא מדובר על אירוע אלימות, מדובר על תרבות ארגונית בהקשר הזה. כלומר, אתה צריך משהו, קודם כל תעשה את המינימום המתבקש, ואז תמשיך משם. מבחינת מורים מקצועיים, השאלה היא אם כשמורה מתקשה בכיתה, אז מה שהמנהל עושה זה קורא למחנך ואומר, למה מורים מתקשים בכיתה שלך, או שהוא שואל את המורה המקצועי, מה עשית בכיתה כדי שהדבר הזה יצליח? כלומר, השאלה היא, איפה הנחת המוצא שהדבר נגמר? אז יש גם את ההיבט הזה וגם את ההיבט הזה, ויש עוד המון המון דברים שהם חלק מהעבודה של החינוך, למשל כל מיני דברים אמורפיים שנמצאים בבית ספר מבחינת תרבות, תקסים, דברים. האם המחנך תפקידו באמת להיות סמך רכז חברתי, למשל, נגיד?
התשובה היא תמיד כן.
אבל זה מה שאני אומרת, וזה מה שצריך להצביע.
זה בעיה, ואני רוצה רגע לדבר על התכלול, כי כאילו סוג של להיות קייס מנג'ר, מי שכזה טיפה חושב על זה לעומק, זה לא באמת אפשרי להיות קייס מנג'ר טוב של 30 ומשהו ילדים. כאילו, סתם, בת הזוג שלי עובדת במחלקה פסיכיאטרית, ושם כאילו, לא יודע, את אחראית על 3 מטופלות, כאילו, את הקייס מנג'ר. ואז כאילו, יש לזה פרוטוקולים, זה ברור מה זה אומר, זה ברור מתי פונים, מה עושים. כאילו, זה לא באמת, כלומר, זאת מטרה מאוד ראויה ויפה, אבל בפועל זה לא ריאלי. בפועל, אני חושב, במקרה הטוב, מה שקורה זה שיש איזה 20 ילדים בכיתה שהם סבבה, ואנחנו פחות, אנחנו לא באמת הקייס מנג'ר שלהם, כי הם מסתדרים, ועוד איזה 10-15 שכן צריכים, וכאילו, גם כמו שאת אמרת, אלה המשימות השוחקות שמבריחות אנשים, כלומר, זה לעשות מלא דברים שלא הכשירו אותי עליהם, וכאילו שמניחים שאני אמור לדעת לעשות, כזה כן.
וגם שאין לך זמן.
ואין לי זמן, ואין לי משבצת, כאילו, הילד הזה אין לו מוטיבציה, תעשה איתו משהו, כאילו, ופה, כאילו, ההורים, כאילו, זה שיחות עם הילד, מי לימד אותי איך לעשות שיחה אישית, זה שיחות עם הורים, עוד יותר, כאילו, זה, כמו שאמרת, עזבי תקסים, להעביר שיעור חינוך, זה משהו שלא כולם באו, כאילו, משנים של הדרכה בתואת נוער.
וגם המהות, כלומר, גם יש משהו שזה לא מהמעבדה של המחנכים, זה מיאסה, כלומר, מה צריך לקרות בשיעור חינוך? האם מישהו אי פעם מבהיר את הדבר הזה? מה זה שיעור חינוך מהותי?
מלא מחנכים ממש חוששים מהשיעור חינוך שלהם, כאילו זה השיעור שהם הכי חוששים ממנו.
כן, כן, כי זה לא, כי אין לך תוכן שאתה מעביר שם באופן חד משמעי, וזה שוב חוזר לדבר הזה, שמה זה?
אני גם, למשל בעיניי, ואני מאוד אהבתי לבנות שיעורי חינוך. אני באופן כללי מאוד אוהבת לבנות שיעורים, ואז שיעור חינוך זה כזה קצת המהות של הכל. אני לא צריכה להכניס את זה דרך טקסט או דרך זה, אני פשוט כאילו מדברת על הדברים עצמם, וזה הזמן שלי להביא את הדברים הכי בוערים והכי מעניינים והכי רלוונטיים.
בסוגריים, אני בטוח ש-90% אין להם בכלל את הפעולה הזאת של לבנות שיעור חינוך. זה המון פעמים שיעור חינוך, זה איזה סרטון ששולחים ברגע האחרון.
כן, נכון. להגיד הודעות.
כן, הודעות.
לבחור צבע לחולצה לטיול השנתי.
אני רק רוצה להגיד על הנושא הזה של להביא נושאים, שאני כן מרגיש שזה זכות. אני באמת חזרתי השנה לחנך י"ב, אחרי שנה שלא חינכתי, וכאילו התחושה הזאת שדברים קורים בעולם, וקודם כל אני חושב שיש לנו כמורים, דיברנו על זה כבר זכות, שאם אני עובד ב, לא יודע, הייטק, אז קורה איזה משהו, שכולם מדברים עליו, כולם עוסקים בו, נורא מעסיק אותנו כמדינה, וכאילו אני הולך לעבודה ועובד, כרגיל. ואנחנו יכולים כאילו לבוא ולהביא את זה לכיתה, ועוד יותר לכיתת חינוך, נגיד, אני זוכר שהיה לנו שיעור בכיתת חינוך הראשונה, שהיה איזה מקרה רצח בין בני נוער, בירושלים, בשכונה שהרבה מהחבר'ה גרים בה, ואז כאילו זה משהו שאתה בא ומדבר עליו. שזה קשה, אבל אני חושב שזה גם זכות, וזה גם רגע חינוכי מאוד משמעותי. אז בקטע הזה, אני כן חושב שהכיתת חינוך היא המקום שבו אתה יכול להביא את עצמך קצת יותר.
להביא את עצמך ולאפשר להם להביא את עצמם. וואי, לפני כבר כמה וכמה שנים, שהיה איזו תקופה, התלמידים אמרו, הולכת להיות עוד אינטיפאדה, אמרתם, חבודים, שהוא בשקט, זה לא קרוב לאינטיפאדה, הכל בסדר, אבל כאילו זה היה הציף המון לחץ והמון זה, וכאילו לקחתי אותם כזה לספרייה, וישבנו במעגל, וכאילו היה שם איזשהו מרחב שהוא משהו באינטימיות הזאת, משהו בזה שאין לנו הספיקים, ואין לנו זה, כאילו מאפשר לדברים לקרות אחרת. ואני חושבת שחלק אולי מהבעיה זה שבאמת הרבה מחנכים תופסים את זה כאיזה סימון וי, ולא מספיק מעריכים את הכוח שיש לשעות האלה, ולוקחים מערכים מוכנים, שבאופן כללי אני לא מתה על התרבות הזאת, גם במקצועות רגילים, אתה חייב שיהיה לך את הנגיעה במערך שאתה מעביר, אבל עוד יותר בשעת חינוך, כאילו אתה צריך שהדבר ייגע בך ויגע בכיתה ויהיה הדבר הכי משמעותי, ואני נורא מסכימה איתך, המודלינג הוא יותר מהכל, אבל קיבלנו מתנה מדהימה, כאילו השעתיים האלה בשבוע שלא בכל מערכת בעולם יש אותה.
אבל פה צריך לדבר על הפער הענק בין הדבר הראוי, ואיך ראוי שהתפקיד הזה ייראה.
כן.
ואגב, איך ראוי שהתפקיד הזה יתוגמל, ואיך ראוי שאנשים יתמיינו לתפקיד הזה, כי ראוי שזה לא יהיה...
נכון.
כאילו, אז בין הראוי...
לא, אנשים דופק שמגיע לבית ספר רק עכשיו.
כל מי שמספיק חלש כדי להגיד כן.
בין הראוי לבין המצוי. כאילו, את זוכרת, היה לנו חבר מהלימודים שהיו כאילו מסבירים לנו בקורסים מה מורה צריך לעשות, וזה היה אפילו רק מורה. לאיזה דברים צריך לשים לב, והתלמידים האלה, והתלמידים האלה, והוא אמר כאילו, וואי, אנחנו כאילו מצפים איתנו להיות סופרמן, וזה עוד לפני שאנחנו מחנכים. אז כאילו, זה יפה לדבר על כל הדברים הראויים, וברור שכאילו אנחנו היינו רוצים שאנשים הכי ישקיעו בשיעור חינוך, כי חבר'ה, זה שיעור חינוך, זאת הכיתת חינוך שלכם, ברור שצריך הכי להשקיע בזה, אבל כשזה פוגש את המציאות,
נכון.
זה לא עומד בשום מבחן.
נכון, אתה בהישרדות, אז הרבה פעמים, הסיבה שהשיעורי חינוך הם לא נראים כמו שהם אולי אמורים לראות, זה כי יותר דחוף לי באמת לטפל בסוגיות האישיות הבוערות של כל תלמיד, ואני מגיע כבר גמור לילה לפני זה, ואין לי זמן
להכין. ואני חושב שאפשר לדבר גם על זה. כאילו, אני חושב שזה לא מקרי שצריך להתחנן למחנכים בכל בית ספר. זה מעניין שאת באה באמת מבתי ספר בשני הקצוות, אבל בשניהם...
היו צריכים להתחנן.
כן, היו צריכים להתחנן למחנכים. כלומר, זה לא עניין של מי הילדים, זה לא עניין של... זה עניין כאילו של מה התפקיד הזה בתוך המערכת. כי פשוט בנו תפקיד שהוא בלתי אפשרי, בסופו של דבר. שהוא לא בנוי על זה שכאילו, אוקיי, נתמרץ אנשים,
כן.
בצורת תגמול, בצורת יוקרה, בצורת מערכת שעות יותר גמישה, כדי לקחת תפקיד שהוא יותר מאתגר, אלא אנחנו נפנה לתחושת שליחות שלהם, לערכים שלהם, כאילו, לנטייה במילה של האנשים האלה לתרום ולרצות לעשות, ונמצוץ את זה עד טיפת הזה האחרונה.
עד שהם יישברו ויעזבו.
נכון. בעיניי זה תפקיד שבאופן שבו הוא בנוי הוא בלתי אפשרי לעשות אותו טוב. לאורך זמן. כאילו, מעניין לשאול מה כן. כלומר, בהרבה מסגרות חינוך, נגיד בחול, בגילאים האלה, אין את הפורמט הזה של כיתת חינוך.
נכון.
כאילו, יש, נגיד, קבוצות יותר קטנות עם איזשהו מנטור, אדוויזר, קוראים לזה באנגלית, שהוא כאילו אחראי לראות 10 תלמידים, נגיד, ואין איזה פורמט של כיתת חינוך. כאילו, אז פה זה אולי גם מעניין לדבר על אם צריך את הכיתה הזאת, כאילו, שהכיתה היא סוג של קבוצה, ושהמחנך הוא לא יודע, המדריך של הקבוצה הזאת. אז כאילו, מה זה ולמה צריך את זה אולי בגילאים הבוגרים?
אני חושבת שזה גם קיים בארץ, נגיד בבתי ספר דמוקרטיים או פתוחים, כאילו גם המודל הזה של חונכים ולא של מחנכים, כי באמת זה מקומות שאין בהם כיתות אם, אלא אתה בוחר מה אתה לומד. ובעיניי, כאילו אני כשלמדתי בארצות הברית, אז בכיתה ו' באמת לא הייתה מחנכת ולא הייתה כיתת חינוך, היינו מחולקים לפי רמות במקצועות עברית, לפי רמות במקצועות חול נגיד, וזהו, ואולי הדבר היחיד שכאילו כשאני מסתכלת אחורה, הדבר היחיד שבאמת היה חסר זה מישהו שידע לומר עליי משהו קוהרנטי, שידע לאסוף את כל הידע עליי, שידע, עכשיו הם היו מורים מדהימים.
אז לא היה לך גם חונך או מישהו
ש... לא היה לי חונך, לא. היו לי מורים מדהימים.
הייתם הרבה?
שראו אותי לגמרי.
הייתם הרבה מבחינת קבוצות, כלומר, זה היה בית ספר גדול?
לא, לא, לא במיוחד. אבל אני אומרת, המורים המקצועיים היו מדהימים ומאוד ראו אותי, אבל כאילו במובן הזה של, למשל, אם הייתה לי איזושהי בעיה, לא הייתי יודעת למי לפנות. כאילו, או אם הייתי רוצה לנהל שיחה אישית או כזה. אבל, אז במובן הזה, אני חושבת שזה שוב מחזיר אותנו למקום של, זה הדבר ש...
לא, אז אני חושב
שתלמידים צריכים.
אני חושב שתלמידים צריכים כזה point person, כאילו בן אדם ש... התלמיד וההורים שלו יודעים כאילו שזה הבן אדם, אבל באמת שאלה, כאילו, האם צריך את הכיתת חינוך כקבוצה? אני מחנך י"ב שתי כיתות, מלא דברים פשוט בא להם לעשות כשכבה.
כן.
אז לא כזה ברור, כאילו, אוקיי, אז למה צריך את הכיתת חינוך?
אז אני רוצה להציע שכיתת החינוך היא כן דבר נצרך. אני חושבת שבשביל הרבה תלמידים, ויאסה הוא יוצא דופן בהיבט הזה ביחס לארץ, בגלל שביאסה המגמה חשובה לא פחות מאשר כיתת החינוך, למעשה כיתת האם. למעשה יש יומיים בשבוע שבה הם לומדים רק בפורמט מגמות, כלומר הם מפוזרים לחלוטין, הם לא נפגשים בפורום של כיתת אם, ועדיין אני חושבת שכיתת אם היא הבית בשביל תלמידים, במיוחד בשביל תלמידים שלא כל כך מוצאים את עצמם במרחב. אני חושבת שהתלמידים שבטח דיברת עליהם, אלה שרוצים לעשות הכל עם השכבה, זה אלה שהם הפופולריים, אלה שמסתדרים מצוין, אבל יש תלמידים שלא יודעים איפה לשים את התיק בהפסקות, לא יודעים איפה לשבת, לא יודעים עם מי להיות, וברגע שיש להם, יש להם את הקבוצת אם הזאת, אז הם לא צריכים להיות לחפש את עצמם בין שולחנות, לחפש את עצמם בין מקומות, הם יודעים שיש איזשהו בייס שהוא הבייס שלהם. אני כן חושבת שזה דבר טוב וחיובי, אני פשוט חושבת שצריך שכמו שאמר זה שהמחנך הוא גם הבן אדם הזה שמנהל את הקבוצה הזאת, והוא גם הבן אדם שמנהל את המקרה שכל אחד מ-30 ומשהו תלמידיו בפרטי, זה כבר too much.
אז נגיד במסגרת המעבדה, אתם גם נמצאים בשלב של מחשבות פרקטיות, של איך להתמודד, איך לעשות את זה יותר טוב, נגיד את הסיפור הזה של להיות מנחה קבוצה של הכיתת חינוך.
אז אנחנו משתדלים לעבור בין נושאים, והדבר משעשע או עצוב, תלוי איך תסתכלו על זה, זה שאנחנו עוד לא בשלב של לפתח את זה, אלא בנקודות הכי בסיסיות עוד מתדיינים בינינו. כלומר, בדיוק על השאלות האלה של מהות הכיתה כקבוצה, האם בכלל חשוב שהכיתה, האם חשוב שמישהו יתפח, ינחה את הכיתה הזאת כקבוצה, או שמספיק שפשוט היא תהיה קיימת, ואז המורים הקצועיים יתחלפו ביניהם, האם צריך להכשיר את המחנך כמישהו שעושה פה איזשהו תהליך, הרי גיבוש, 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 אתם ודאי גם מכירים את זה.
כן.
השיח על גיבוש, האם באמת המורה צריך לגבש את הכיתה? האם יש משמעות בכלל? זה בסוף קבוצת למידה. למה הם צריכים להיות מגובשים, אם הם צריכים להיות מגובשים, כן הם צריכים להיות מגובשים, אז איך עושים את זה שהם יהיו מגובשים? כל השאלות האלה לשאלות מאוד בסיסיות שאנחנו עוד דנים בהם.
כן. שאגב, אני חושבת שזה סופר חשוב, ושבאמת אין לזה מספיק מקום בגלל המרדף היומיומי פשוט לבצע את התפקידים, והעצירה הזאת רגע לשאול את השאלות לפני שקופצים לפרקטיקות, כי אני מתאר לעצמי שרוב מי שמאזין היה ומחנך היה שמח לשמוע כמה טיפים, אבל באמת כאילו זה מה שאנחנו
כן, לא, גם השאלה הזאת הזה. עצם לשים את השאלה הזאת על השולחן, נגיד, באמת לא שואלים את הנושא הזה של הגיבוש, זה כאילו מובן מאליו, אתה חייב שהכיתה שלך תהיה מגובשת.
כן.
ואצלי, יש לי חבר שבאמת כשהיה מחנך, אז הוא מאוד כאילו מאוד, כל פעם אמרו משהו על גיבוש, אמר לא התפקיד שלי, כאילו ממש הרים את הדגל הזה ואמר, לא קשור אליי גיבוש, ואז זה קצת פתח את זה לדיון, שם את זה על השולחן. אבל לא יודע אם זה ציפייה הוגנת, לשפוט המחנך גם לפי רמת הגיבוש של הכיתה. נראה לי ביסודי זה אולי מאוד נוכח, אבל בתיכון...
גם בתיכון מבחינתם. כלומר, מבחינת התלמידים זה חד משמעית חלק מהגיליון ציונים שלנו.
אני חושבת אבל שזה באמת מתחיל ונגמר בשאלה, האם החלוקה לכיתות היא נטו פונקציונלית, פשוט כדי שיהיה מורים שיודעים לאן להגיע בכל שלב, או שגם במערכת חינוך אידיאלית צריך, וזה כן נראה לי מתחבר יותר למה שאת מציגה נעמה, שחשוב שיהיה לתלמיד קבוצת השתייכות קבועה, או כמה קבוצות השתייכות קבועות. אני חושבת שגם זה איזשהו משהו שלא מספיק מדברים עליו, למה זה חשוב, האם זה חשוב, ואז מורה...
וגם אם זה קיים, שוב, האם צריך לפתח את זה? כלומר, יכול להיות שמבחינת, נגיד, לצורך מה שאמרתי, יש את הקבוצה הזאת, היא קיימת, מהרגע הזה אנחנו רגועים. אתה יודע לאן ללכת, אתה יודע איפה לשים את התיק. השאלה האם מישהו צריך לפתח את זה, מישהו צריך לנהל את היחסים בין הקבוצות, האם מישהו צריך לדאוג כשדברים מתנגשים,
כן.
או שפשוט to let it be.
כן, כאילו בכלל, כל המושג הזה של... אנשים, כאילו נגיד אני עכשיו מלמדת את אחת הכיתות בחטיבה, שספציפית הבנות שם אין קשר, כאילו זה אסופת בנות עם תחומי עניין שונים לחלוטין, אופי שונה לחלוטין, ואני אומרת לעצמי, כאילו אם הייתי בחלטת שלהם, אז איך מתחילים בכלל? זה כאילו באמת בנות שאין להם שום עניין להיות ביחד, חוץ מזה שהם במקרה באותה כיתה. אז כאילו זה, למה שלמחנכת יהיה כלים לעשות משהו, ולפני הכלים, האם יש עניין, כאילו, אנחנו רוצים שיהיה נעים בכיתה, אבל אם יש מישהי שהיא סופר כזאת וככה, והשנייה היא בדיוק ההפך, אז האם יש עניין להדביק אותם ביחד, לגרום להם לעבוד ביחד? שוב, זה שאלה. עכשיו, אפשר גם לדבר כן על הכנה לחיים וחברות כזה, ואתם צריכים להתמודד, כי גם בהמשך החיים אתם תפגשו אנשים שלא יהיו לכם נוחים ותלמדו לעבוד איתם. שוב, כל דבר כזה הוא משפיע על איך שהמחנך יתפקד מול הכיתה שלו. כי אם אני רק מכשירה את זה הלאה, אז אני מדבררת משהו אחר, המאמצים שלי הם אחרים. אם אני באמת רוצה שיהיה פה אכפתיות אחד כלפי השני, אני מאמינה שיש משהו עמוק שזה, אז זה הולך לכיוון אחר.
אני מסכימה, אני כן רוצה להתייחס למשהו שאת אמרת באמצע השטף, ואז המשכת הלאה, זה עניין הכלים. אני חושבת שזה עניין שכדאי להתעכב עליו. כלומר, כמו שאמרנו, אמרת שזה בלתי אפשרי מקודם, מציבים אותך מול צונמי, עם תרווד פחות או יותר. אני חושבת שהדבר הזה זה משהו, כלומר, מצפים שמורה יגבש כיתה, מישהו מלמד לגבש כיתה, מצפים, כמו שאמרתם, שיחה אישית, לנהל שיחות אישיות, זה סופר חשוב, זה קריטי, לא לכולם יש את הכישורים האלה באופן טבעי. מישהו אפילו ברמת הסדירות מדבר על איפה ומתי וכמה מחנך צריך לפגוש את תלמידי החינוך שלו, איפה אפילו פיזית, ברמה הפיזית.
ולא רק מדבר, כלומר, מבחינה מערכתית, במערכת חצי מתוקנת, היו אומרים לך, אלה השעות שלך לדבר עם תלמידים, וזה המקום הפיזי שבו אתה עושה את זה.
וזה המקום הפיזי, בדיוק, ואין לא את זה ולא את זה.
ומחנכים צריכים לשבור את הראש במערכת, ולהתחנן אולי שיפנו אותם איזה שעה פרטנית, כי נורא חשוב להם אישית, לעשות שיחות עם הכיתה, ואז הם צריכים להתחנן למישהו שיש לו חדר, לשבת אצלו בחדר.
או יוציאו כאילו את התלמידים, כן. כי איפה, מתי אתה יכול לדבר עם תלמידים בהפסקה? כמה הפסקות יש ביום שהן מספיק ארוכות כדי לנהל שיחה אישית? ואז אני בפנימיה שמכלל, זאת אומרת, אני יכולה לעשות את זה בערב, אבל כשהייתי בדקל וילנאי, אתה צריך להוציא תלמידים משיעורים בשביל, ואז כן, איזה מורה, וואי, כל וואי. מלחמה נכנסת, ואז
נכון,
מצפים
נכון.
חשוב, מצפים לך, אומרים לך, הנה, אלה כל הדברים שאתה צריך לעשות, הנה תרווד, הנה אוקיינוס בהצלחה.
כן. אני כן אגיד בהקשר הזה, שאני חושבת שהמהלך שביתה עשו ועושים, הוא בעצם נוגע, אני משתתפת בקורס שלהם של הנחיית קבוצות, שהוא קורס מדהים, ואני חושבת שאם הייתי מחנכת כיתה הזו, היה אפילו, זאת אומרת, הוא כבר נותן לי המון כלים, אבל הוא היה אפילו נותן לי עוד יותר כלים בדיוק גם לדברים האלה, של איך מנהלים דינמיקה ומייצרים קשרים, והמעבדה שאת נמצאת בה, ויש גם קורס של תקשורת מקרבת בין הורים ומורים. שכאילו אני אומרת בסוף, זה איזושהי חבילה, פלוס עוד נגיד איזה 10 קורסים שנתיים בנושאים נוספים, שזה צריך להיות בסיסי שמחנכים יעברו אותם. ומצד שני, כאילו, בשנים שלי כמחנכת, אין סיכוי שהייתי, כאילו בתחילת הדרך לפחות, אין סיכוי שהייתי מוצאת ערב פנוי בשבוע של כמה שעות שאני יכולה לשבת ולהתמקצע ולהיות מחנכת.
אבל אני חושב שמהתיאור שלך בין השורות עולה התמונה של כאילו מה הדבר שראוי שהוא יהיה. הדבר הראוי שיהיה, שתתמקצעי כמורה מקצועית, תגיעי לבית ספר, תלמדי כמה שנים, ויגידו לך, שומעת, את ממש טובה, יש איזו הכשרה, יש השתלמויות, כאילו, זה יכול להיות תואר שני, זה יכול להיות כאילו דרגה שאת צריכה לעשות 200,000 שעות השתלמות, כדי לרכוש את הכלים, ואז מתישהו, בשנה הרביעית שלך אולי בבית ספר, את תהיי במעמד של מחנכת, כאילו, כי את רכשת את כל הדברים האלה. זהו.
יש לנו עוד עבודה בתחום.
או בעולם פחות אידיאלי, סתם אני אומרת, בעולם פחות אידיאלי, הרי כולנו עם תעודות הוראה. ובאמת, בחיי, כמה קורסים מנפחי מוח לשווא אני עברתי, באמת חסרי כל קשר למה שעשיתי באמת בחיים האלה.
לא נפתח את זה.
לא נפתח את זה, אבל אני רק אגיד ששם אפשר היה להכניס את זה.
ברור.
כל הכבוד לבית המחנכים, אבל בעיניי מה שלושת הדברים שאמרת, צריכים להיות קורסים בסיסיים, אגב, למורים בכלל, לא רק למחנכים, ודאי למורים שכפי שאמרתם יגיעו ויגידו שלום, אני רוצה להיות מורה, ויגידו להם אנחנו צריכים מחנכים, ואז
כן, זה כן. כאילו באתי להגיד וואי מי זוכר אבל מה למדנו, אבל באמת כשהמציאות היא שברגע שאתה יוצא מהאוניברסיטה אתה כבר נחטף להיות מחנך, אז מאוד רלוונטי.
כן.
כן, תראו, זה בעצם נושא שאנחנו מתחילים אותו, ואני מאמינה שאנחנו נחזור אליו בעוד פרקים, כי את דיברת על האוקיינוס והצונמי, אז נגענו בכמה טיפות מתוכו, אבל יש עוד המון מה לגעת, ובאמת בינתיים בעיקר הצפנו שאלות, שאלות טובות, שאגב זה הרבה ממה שאנחנו עושים בפודקאסט, אבל כל מיני שאלות טובות שבאמת הן קצת הזמנה לשיעורי בית למחנכים ומורים ומורות שמקשיבים.
שרי חינוך.
למשל,
אם אתם
לא,
פה.
כן, כן. אבל אבל כאילו באמת גם מתבקש לעשות איזשהו פרק שבו נציע גם כל מיני פרקטיקות, כל מיני דברים שבאמת מניסיון של כל מיני אנשים באמת יכול לתרום למטרות האלה. אבל בינתיים ככה כאיזה נקודת סיכום של תחילת המסע הזה פה על נושא חינוך הכיתה, איזושהי מחשבה מסכמת. מסכמת ופותחת.
כן, אני חושב שבמשפט אחד, שפשוט הנושא הזה של חינוך כיתה, הוא מסכם נורא יפה את כל הדברים היפים והמהממים, וגם הגרועים והסתומים והנוראים במערכת שלנו.
כן, כן.
נסתפק בזה.
אני מסכימה, ואני רוצה להגיד שזה, שבעיקר התמקדנו בבלתי אפשרי ובבלתי נסבל, אבל אני רוצה להגיד לצד השני לאנשים שעושים את זה, שאתם עושים את הבלתי אפשרי, צריך לזכור את זה, בגלל שלא תמיד רואים את זה. המערכת בעיקר נוטה לצפות מאיתנו ולבקש מאיתנו ולהתחנן בפנינו ולגייס אותנו ולדבר אל הלב שלנו שרק נעזור לזה ורק ניקח גם את הכיתה הזאת, כי אמורה יוצאה לחופשת לידה ואין מי שיקח ותיקחו שתי חינוך וכל מיני כאלה דברים. אתם עושים את הבלתי אפשרי. ואני חושבת שלא מרימים מספיק, אתם באמת נלחמים בצונמי עם תרוות, וצריך להרים לכם על הדבר הזה. צריך גם לשנות את המערכת מהיסוד, כמובן, ונסות למנוע שזה יקרה, כלומר, להפוך את זה להיות אפשרי יותר, אבל גם להריע לכם איפה שאתם לא, על איך שאתם מחזיקים מעמד ועל מה שאתם עושים למען כל כך הרבה פרטים שבלעדיכם היו כנראה עבודים.
אז אני אתחבר ואני אגיד שזה באמת, כאילו, זה כואב שהיום זה נתפס בתור עול וסינג'ור וכולי, כי זה באמת, זה תפקיד מדהים. ואני חושבת שבאמת זה גם הזדמנות, כמו שאמרתי, הזדמנות רגע לעשות עצירה של לשאול את עצמנו את השאלות האלה. כאילו, רגע לעצור ולשאול מה אני מצפה מעצמי כמחנך. מה, אולי לדרג אפילו, לעשות לעצמנו איזה מתודת דירוג, מה הכי חשוב ומה קצת פחות. ולשים לב, האם אני פועלת לפי הסולם עדיפויות הזה, האישי שלי כמחנכת, שאני חושבת שהרבה פעמים אנחנו, כמו בחיים, מתנהלים לפי הדחוף ולא בהכרח החשוב. ואני אגיד עוד משהו שהוא כבר אולי פתיחה לפרק ההמשך, שהוא יותר פרקטי, ואני חושבת גם מאוד ישים. הרי בכל בית ספר יש השתלמות מוסדית. יש בתי ספר שאפילו מייצרים כמה השתלמויות מוסדיות ואז אפשר לבחור, אבל גם אם זאת השתלמות מוסדית אחת, לשים על זה יותר דגש. זאת אומרת, במקום כל מיני דברים מיותרים יותר או פחות, לקחת כבית ספר את הסיפור של חינוך כיתה כפרופשן, ולעשות בו עבודה, ואני חושבת שזה גם יהיה רלוונטי גם למורים המקצועיים. כי בסוף יש אצלנו מורה בצוות שאומר שהוא מחנך מקצועי. כאילו, הוא אף פעם לא היה מחנך כיתה, אבל הוא כאילו אומר, אני מחנך מקצועי. בסוף הפרקטיקות האלה של חינוך כיתה, חלקם הם ייחודיות למחנך עצמו, אבל הם בסוף, אם כל מורה יהיה, ונעמד גם התייחס לזה, יותר בהתבוננות על עצמו כמנהל הכיתה בזמן השיעורים שלו, וכמי שאחראי, כאילו, לאיך שהתלמידים נמצאים סביב המקצוע שלו, ואולי בכלל, אז זה אולי גם יהפוך את התפקיד של המחנך לפחות שואב וטוטלי. אז אנחנו היינו חדר מורים, כיף שהייתם איתנו, ותודה רבה לנעמה שהצטרפה אלינו לדבר חינוך היום.
תודה לבית המחנכים, השותפים שלנו בהפקת הפודקאסט.
ותודה למרכז פואנטה בירושלים על האולפן והסיוע. מוזמנים ומוזמנות להמשיך את השיח בקבוצת הפייסבוק שלנו.
ואם אתם רוצים לתמוך בפודקאסט הזה, הדרך הכי טובה לעשות את זה היא פשוט לספר לחברים, לשלוח קישור ולשתף שנוכל להגיע לעוד אנשים.
אנחנו נהיה כאן שוב עם פרק חדש בעוד שבועיים, ובינתיים ממשיכים לעשות חינוך.
יאללה, ביי.
ביי.